השיעור היום הוא לרפואה שלמה לבנימין דוד הלוי בן ישראל המוריה.
תנו רבנן, נר חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ. אם היה דר בעלייה, מניחה בחלון הסמוכה לרשות הרבים, ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו. המקום המועדף להדלקת נר חנוכה, פתח הבית, שגר בקומה עליונה מדליק בחלון, בשעת הסכנה בתוך הבית. אומרים בעלי התוספות בקטע השני, מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, ומאירי מדובר דלי כחצר, אלא בית עומד סמוך לרשות הרבים. זאת אומרת, יוצאים מהבית ישר לרשות הרבים. אבל אם יש חצר לפני הבית, מצווה להניח על פתח חצר. ושאלתנו הראשונה היא, מדוע פרסום הנס של חנוכה הוא החוצה לרשות הרבים? נס פורים היה לא פחות גדול מנס חנוכה, אולי יותר. היה להשמיד, להרוג ולאבד טף אנשים, נער וזקן ביום אחד, והכל התהפך. איך אנחנו חוגגים את הנס? קוראים את המגילה ביחד, מתכנסים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, סעודות, כל אחד במקומו עם חבריו, משפחתו, ליל הסדר, יצאנו מעבדות לחירות. איך חוגגים את הנס? בבית, יושבים ביחד. אז מדוע נס חנוכה צריך להיות מופנה לרשות הרבים? עד כדי כך שלא מספיק פתח הבית, אם יש לו חצר לפני הבית, על פתח החצר, כמה שיותר קרוב לרשות הרבים. ואת זה עלינו להבין, מדוע הנס, פרסום הנס הוא כלפי חוץ ולא כמו כל הניסים פנימה, בתוך הבית. שאלה נוספת, הרמב״ם, הלכות חנוכה בקטע השלישי, מלמד אותנו מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה יד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס, ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו, אפילו אין לו מה יוכל, אלא מן הצדקה, שואל ומוכר כסותו, ולוקח שמן ונרות ומדליק. שאלתנו השנייה היא, מדוע אני שאין לו ממה להתפרנס חייב למכור כסותו כדי לקנות נר חנוכה? לא מצאנו את זה שאדם צריך למכור את כסותו כדי לקנות נר לבדיקת חמץ. בדק את הבית, ניקה את הבית, ואין לו נר לבדיקת חמץ. הוא לא מוכר כסותו לקנות נר לבדיקת חמץ? ואדם לא מוכר כסותו כדי לקנות נר לשבת, נר שבת ונר חנוכה, נר שבת קודם, בכל זאת לא מוכרים את הבגד כדי לקנות נר שבת. אני מבין שמוכרים את הבגד כדי לקנות ארבע כוסות, אפילו אני שבישראל, כי אני שבישראל מצבו הרבה יותר טוב מעבד במצרים בעבודת פרך. אז כמה שהוא אני וקשה לו, אבל עוד יותר קשה להיות עבד במצרים. אז כל אחד, כל יהודי בליל הסדר מודה לקדוש ברוך הוא שיצא מעבדות לחירות, כולל אני. אני מבין שאדם מוכר את כסותו פעם נוספת כדי בכסף לתת ולקיים מצוות מחצית השקל, כי כל יהודי הוא חצי, העשיר לא ירבה ועדה לא ימית, חצי. כי איפה החצי השני? החיבור שלנו לעם ישראל, זה נותן לנו את הכוח. אז גם אני שבישראל מחובר לעם ישראל, כמו נותן מחצית השקל. אבל מה פתאום שאדם מוכר את כסותו כדי לקנות נר חנוכה? מהו ההסבר לזה? שאלה שלישית והאחרונה, מאוד מעניין, כשנוח רוצה לבדוק אם קלו המים ואפשר לפתוח את התיבה ולצאת לעולם החדש, נאמר בקטע הרביעי, ויהי מקץ 40 יום ויפתח נוח את חלון התיבה אשר עשה, וישלח את העורב ויצא יצא ושוב עד יבוש את המים מעל הארץ. וישלח את היונה מאיתו לראות עקלו המים מעל פני האדמה, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה, ותשב אליו אל התיבה כי מים על פני כל הארץ. וישלח ידו ויקחיה ויבא אותה אליו אל התיבה. ויחל נועה ויחל עוד שבעת ימים אחרים, ויוסף שלח את היונה מן התיבה. פסוק י' ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרה בפיה, וידע נוח כי קלו המים מעל הארץ. ויחל עוד שבעת ימים אחרים, וישלח את היונה ולא יספה שוב אליו עוד. נוח שולח את היונה שלוש פעמים. פעם ראשונה מסתובבת אליה איפה לנוח, חוזרת בחזרה. פעם שני חוזרת לעת ערב עם מלא זית. פעם שלישית היא לא חוזרת. אומרים חז"ל בקטע החמישי, אמר רבי פנחס, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל ושלחם לבבל, שנאמר וישלח את היונה מאיתו. אנחנו עם ישראל משולים ליונה, שנאמר, כן, זו כנסת ישראל, ראה מה כתיבה, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה, שיכביד אולה מלך בבל ברעב ובצמה ובהריגה צדיקים הרבה, ומשום כובד עול היה כל כך קשה בגלות בבל, ואתה שוב אל התיבה. חזרה בתשובה וקיבלה, חטאה כנסת ישראל כבתחילה, והוסיף להגלותה שנמר ויוסף שלח את היונה מאיתו בגלות אחרת של יוון. כי מה היה גלות יוון? החשיכה פניהם של ישראל כשולי גדרה. אדם מבשל עם גדרה עוד ועוד ועוד, הגדרה מבחוץ נהיית שחורה. כך הם החשיכו את עינינו, ומרוב צערה ודוחקה מקטיב, ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה. ולעשות קו, לולי שאיר הקדוש ברוך הוא רוח הכהנים שיהיו מדליקים נרות בשמן זית, אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לכהנים רוח של לחימה והיו מדליקים ולא היו מדליקים בשמן זית, אזי עבדה פלטת יהודה מן העולם, וכל פעם שבה בתשובה ונתקבלה. כל פעם שבה בתשובה ונתקבלה. זאת אומרת, חז"ל מלמדים אותנו שנוח שולח את היונה לעת ערב, שולח את היונה בפעם השנייה, והיא חוזרת לעת ערב עם מלא זית בפיה, זה בא לרמוז על הגלות הנוספת אחרי גלות בבל, שחזרנו הביתה, חזרנו בתשובה וחזרנו הביתה. הייתה עוד גלות, גלות יוון. אמנם גלות יוון הייתה בתוך ארץ ישראל, אבל היה מאוד מאוד קשה עם היוונים. ולעת ערב, עוד מעט כבר חושך, היוונים החשיכו את עינינו, ולעת ערב היונה חוזרת עם מלא זית, עם מלא זית. פירוש הדבר, הכהנים, מה היה ההיילייט של הניצחון? שהכהנים הדליקו נרות בשמן זית. לולי שאיר הקדוש ברוך הוא רוח הכהנים שהיו מדליקים נרות בשמן זית, אזי עבדה פלטת יהודה מן העולם. ושאלתנו השלישית היא, מדוע הנס הגדול מול היוונים בחז"ל זה האפשרות לחזור ולהדליק את המנורה בשמן זית? הנס היה שניצחנו את היוונים, הנס היה רבים ביד מעטים. אבל הנה פה חז"ל אומרים, מה הנס היה שהשאיר אותנו בחיים עד היום? שהכהנים חזרו להדליק את המנורה בשמן זית. הכהנים גם חזרו להקריב קורבנות, להקריב נסכים ומוספים ועוד? לא, שהם חזרו להדליק את הנרות בשמן זית. מדוע דווקא בזה תולים את הכל, ועל זה אנחנו נשענים ומכוח זה נגאלים אז לעתיד? אלה הם השאלות שאותם אנחנו מבקשים לשאול. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, הגמרא אומרת במסכת שבת בקטע הראשון, נר חנוכה מצווה להניח על פתח הבית מבחוץ, משגר בקומה השנייה השלישית נדיק בחלון, אבל העיקר להדיק את זה בחוץ. ובעלי התוספות אומרים כל זה מדובר שהוא מדליק על פתח הבית שאין לו חצר לפני הבית, אבל אם יש חצר לפני הבית ויש שער לחצר, מדליקים על שער החצר לרשות הרבים. מדוע פרסום הנס של חנוכה זה לרחוב? אנחנו עם ישראל כל פעם מודים לקדוש ברוך הוא על הניסים הגדולים שהוא עושה איתנו, אבל תמיד בתוך הבית. ליל הסדר, נס יותר גדול מזה? יצאנו מעבדות לחירות, איך משבחים את השם על הנס? בתוך הבית עושים סדר. פורים, לא יודע איזה נס גדול יותר, כזה מהפך גדול ונהפוך הוא. מה עושים? מתכנסים כולם ביחד ברוב עם, קוראים את המגילה, עושים סעודות, הכל בתוך הבית. אז מדוע פרסום הנה של חנוכה זה בחוץ, לרחוב, בכל מקום בעולם שבו נמצא האדם? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, ראינו בדברי הרמב"ם בקטע השלישי שמצוות נר חנוכה היא מצווה חביבה, ומסיים הרמב"ם ואפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו, לוקח שמן ונרות ומדליק. מוזר מאוד, אומרים לאדם למכור את הבגד כדי לקנות נרות חנוכה? למה? לא אומרים לאדם למכור את הבגד כדי לקנות נר לבדיקת חמץ? חשוב מאוד לבדוק שלא יהיה פירור של חמץ, חמץ אסור במשהו. לא אומרים לאדם למכור את הבגד כדי לקנות נרות שבת, אבל מי שנר שבת ונר חנוכה נר שבת קודם, אבל לא מוכרים את הבגד כדי לקנות נרות שבת. אז מדוע לנרות חנוכה יש עניין מיוחד למכור בגד לעני שבישראל כדי לקנות נרות חנוכה? ושאלה שלישית ואחרונה, כשנוח שולח את היונה בפעם הראשונה והיא חוזרת, זה כנגד 70 שנות גלות בבל שחזרנו מיד הביתה, יחסית. כי קשה, היונה לא מצא מנוח לכף רגלה. מלך בבל הכביד עלינו, הוא לא. על פעם שני חוזרת לעת ערב ועל איזה עת הרע בפיה, כנגד גלות יוון, שהכשיכה את עינינו, ובסוף לעת ערב היונה חוזרת עם עלי זית, והכוונה היא שזה בא לרמוז שהפוענים חזרו למקדש והדליקו את המנורה, ולולי זה שהדליקו את המנורה בשמן זית לא היה נשאר מעם ישראל אף אחד. זה שאנחנו נשארנו בעולם זה רק בגלל מנורה עם שמן זית. למה זה הדבר המיוחד בהצלה מיוון, המנורה עם השמן זית? עצם זה שאפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה ההצלה הגדולה. למה הכל מרוכז במנורה עם שמן זית? אלה הם השאלות. כדי לענות על השאלות האלה, נראה באמת דבר נפלא לאור הנרות. עוד אור נוסף בימים הנפלאים האלו. נאמר בחז"ל בקטע השביעי, בעשרה מקומות נקראו ישראל קלה. יש חתן ויש קלה, בעשרה מקומות קוראים לנו קלה. שישה לידי שלמה שנאמר, איתי מלבנון קלה, ליבבתיני אחותי קלה, מעיפו דודייך אחותי קלה, נופתי טוב תסיפתותייך קלה, גן נעול אחותי קלה, באתי לגני אחותי קלה. כל אלה נאמרו בשיר השירים. שלושה לידי ישעיה הנביא, בתקשרים כקלה, כקלה תעדי כליה, ומסוס חתן על קלה. ואחת על ידי ירמיה, תשכח בתולה עדיה, קלה כשוריה. זאת אומרת, 10 פעמים משווים אותנו למה? לקלה. כנגדם, אם יש קלה, אז ודאי שיש מה גם? חתן. כנגדם, לבש הקדוש ברוך הוא 10 לבושים. לבוש של חתן. מה פירוש לבש 10 לבושים? לבוש בעצם מבטא את המצב שבו אנחנו נמצאים. יש בגדי חול, בגדי שבת, בגדי חתונה, בגדי שחייה, בגדי שינה, בגדי צבא, כל מיני בגדים יש. בגדים עם בגדים שונים. הבגדים מבטאים את המצב שבו האדם נמצא. כך אצל הקדוש ברוך הוא כביכול, כל בגד שהוא לובש מבטא את המצב שבו הוא נמצא. הלבוש הראשון שלבש הקדוש ברוך הוא ביום בריאתו של עולם, של הוד והדר, שנאמר הוד והדר לבשת. הלבוש השני שלבש הקדוש ברוך הוא להיפרע מאנשי דור המבול, של גאות, לבוש של גאות, שנאמר השם מלך גאות לבש. הלבוש השלישי של לבש הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, של עוז, שנאמר לבש השם עוז התעזר. וכך כל פעם הקדוש ברוך הוא מתלבש בלבוש אחר, מתגלה אלינו באופן אחר. מה שנוגע לנו זה הלבוש השביעי. הלבוש השביעי בהמשך, בקטע השביעי, הלבוש השביעי שלובש הקדוש ברוך הוא להיפרע ממלכות יוון, של צדקה היה, שנאמר וילבש צדקה כסריון וכובע ישועה בראשו. הרי תרי, מעניין מאוד, כל פעם שהקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא מתגלה בלבוש אחד אחר. פעם לבוש כזה, פעם לבוש אחר, פעם בצורה כזאת, פעם בצורה אחרת, אבל כל פעם בצורה אחרת. כשהקדוש ברוך הוא נלחם ביוון, אומרים חז"ל, הוא מתגלה אלינו בלבוש כפול, לבוש של צדקה ולבוש של ישוע. וילבש צדקה וכובע ישועה בראשו. למה בשני לבושים? דווקא מול המלחמה כנגד יוון. זה מאוד מעניין, אותם שני לבושים שבהם הקדוש ברוך הוא התגלה לנו, הצורה שבה הוא התגלה אלינו בניצחון על יוון, הוא גם עתיד להתגלות לנו בגאולה העתידה. איך נאמר בהפטרה של כל תענית ציבור בקטע השמיני? כה אמר השם, שמרו משפט ועשו צדקה. למה? כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. מעניין, ישועה וצדקה, זה הצורה שבה הקדוש ברוך הוא מתגלה מול יוון, ובה הקדוש ברוך הוא יתגלה מול אדום בגאולה העתידה, באותה צורה. הוא יתגלה כמלך של צדקה וישוע. למה דווקא בשני הלבושים האלה? ולמה דווקא שניים? ההסבר הוא בהבנה מאוד פשוטה. בעולם, אחרי שנכנסנו לארץ ישראל, היו אימפריות גדולות. וכמעט כל אימפריה הביאה לעולם חידוש. אם זה אשור, אם זה בבל, מדי, כמובן, מה שנוגע לנו עכשיו, יוון. יוון באה לעולם עם חוכמה אדירה. אדירה. קשה להבין לנו היום איזה עוצמה של חוכמה הם הורידו לעולם. אלא מה? המלכות הזאת של יוון, והמתנה שהם הביאו לעולם, חוכמה מיוחדת, לא הייתה מלכות של הרבה 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 שנים. אלכסנדר מוקדון, באיזה גיל הוא נפטר? 32, 33. ואחרי זה הוא קבע שאת כל העולם, כל העולם היה שלו. ואחרי זמן קצר אחרי זה, לאט לאט מלכות יוון איבדה את הכוח, ואז היא יצאה מלכות אדום. אבל מלכות אדום, שהיא המלכות שהיום בעולם, לא הביאה לעולם חידוש. כל מה שהיא הביאה, היא גנבה ממלכות יוון. היא פשוט לקחה את החוכמה של יוון והיא שדרגה את זה יותר. היא השתמשה בזה, היא פיתחה את זה יותר. אבל הם לא באו עם משהו אורגינל. זה מלכות הרביעית, מלכות אדום. ולכן כותב לנו הרמב"ן הרבה פעמים בחז"ל שמדברים על איטליה, איטליה זה רומי, זה אדום. אומרים חז"ל, איטליה של יוון. מה זה איטליה של יוון? איטליה היא לא של יוון, איטליה היא של אדום. אלא איטליה הגדולה שמסמלת את כל אדום, מאיפה היא יצאה? מיוון. מיוון. הנה, נראה. בלעם, אחרי שהוא לא מצליח לקלל את ישראל, יש לו כמה נבואות לעתיד, בקטע התשיעי. וישא משלו ויאמר, אוי מי יחיה משמואל, זוהי נבואה על ישמעאל, עסקנו בזה בעבר, ומה שנוגע לנו עכשיו, פסוק הבא, וצים מיד קיטים, ועינו אשור, ועינו עבר, וגם הוא עדי עובד. מה זאת אומרת? זה נראה קודים. צים מיד קיטים. צים זה אדום. קיטים זה יוון, בן של יוון. אדום יוצא מיוון, והם עינו אשור ועינו עבר, אבל גם אדום וגם יוון, גם הוא עדי עובד. גם הם יעבדו. גם הם, האימפריות האלה, ירדו מהעולם. וכך מסביר לנו הרמב"ן את פירושו לפסוק הזה. כמו שכנען היו לו ילדים, שחלק מהם נהפכו להיות אימפריות גדולות. למשל, כל העממים שאנחנו אומרים, היבוסי והאמורי והגרגשי והחיבי, כל אלו בני כנען. אז למה קוראים להם שם בפני עצמו? כי הם כל כך גדלו, נהיו אימפריה, אז הם עומדים כבר ברשות עצמם. אבל לכנען היו עוד ילדים שלא גדלו כל כך לאימפריות, אז הם כלולים בכנען. אומר הרמב"ן, אותו דבר נראה בקטע העשירי בשורות האחרונות, אף כאן בני יוון. מי היו בני יוון? אלישע ותרשיש וקיטים. אז אלישע ותרשיש לא היו כל כך גדולים, הם היו תחת יוון, יחסו אותם ליוון, והם המלכות השלישית. אבל בקיטים היה לגוי עצום ויחשוב מלכות רביעית, אבל למעשה קיטים הוא הבן של יוון, ומקיטים יצא מי? אדום. שים מיד קיטים. אדום יוצא מיוון. ובעצם אדום לא בא לעולם עם חידוש גדול. אדום, כל מה שיש לו, הוא גזל מיוון. איפה זה כתוב? בברית בין הבתרים. זוכרים את אותו מראה של אברהם אבינו? הקדוש ברוך הוא אומר לו, קחה לי עגלה משולשת, עז משולש, עין משולש, תור וגוזל. אז חז"ל יש להם הרבה פירושים מה זה עגלה משולשת, עין משולש. בין הפירושים נאמר ביאלקוט שימוני לרגע אחד בקטע ה-13, קחה לי עגלה משולשת, כדי לעשות קו, זו בבל. כשמעמידה שלושה, נבוכדנצר, אביל, מרדוך, בלשצר, עז משולשת, שורה אחרי זה עוד קו, זו מדי. ימים מעמידה שלושה, כורש, דריווש ואחשוורוש, עיל משולש, זה יוון. תראו את השורה האחרונה, ותור וגוזל, זו מלכות רביעית, אדום, שנקרא תור. מה זה גוזל? אלא שגזלנו. פלא פלאים, כל מה שיש לאדום הוא גזל ממי? מיוון. אם כך, באופן מאוד ברור, כשבורא עולם בא להילחם מול יוון, זה לא רק מול יוון, זה יוון ואדום. כשבאים להילחם באדום, אז גם מחלישים את הכוח של האימפריה הקודמת, והיא יוון. כי אדום ויוון תמיד הם מה? הולכים ביחד. מה היה מיוחד אצל יוון? מה היה מיוחד? החוכמה. חוכמת יוון. החוכמה הייתה כזאת גדולה, שהיא הציעה אלטרנטיבה לחוכמה האלוקית. למה הרבה התייבנו בזמן החשמונאים? למה? מה משך אותם? היוונים הצליחו לתת לנו להבין מה צריך חוכמה אלוקית. הכל זה אנחנו. אנחנו בונים ויוצרים. עזבו את האלוקים. אין צורך. זה אנחנו. וכשאדם בונה ויוצר, הוא מרגיש טוב. הוא מרגיש טוב. וכשהוא בונה עוד יותר, הוא מרגיש עוד יותר טוב. אז לאט לאט האיגו עולה, ובעצם הוא מבין שהוא הכל. הוא הכל. זה האלטרנטיבה שהם הציעו. מה שמסמל את החוכמה יותר מכל דבר זה שמן. שמן. נאמר בחז"ל בקטע ה-11, תקוע, אומרת הגמרא במנחות, מתוך שרגילים אנשי המקום בשמן זית, חוכמה מצויה בהם. בקטע ה-12, הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה. כל הזעיר בנר חנוכה, ובמקום אחד כתוב, כל הזעיר בנר חנוכה בשמן, אב ולא בנים תלמידי חכמים. שמן זה ביטוי לחוכמה. מעניין, אומרת הגמרא בשבת, זה לא לפנינו, על הפסוק, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך מה? לא יחסר. אומרים חז"ל בגמרא בשבת, שמן על ראשך לא יחסר, אילו תפילין. מה הקשר בין תפילין לשמן? כי שמן מבטא את החוכמה. אדם שיש לו חוכמה גדולה צריך מאוד להיזהר שלא יתלה את זה בעצמו. אז באה התורה ואומרת, מעל החוכמה שיש לך בראש תניח תפילין שיזכירו לך מי נותן לך את החוכמה. השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. הוא נותן את החוכמה. החוכמה היא חוכמה אלוקית. לכן, מה עשו היוונים? יוונים נקבצו עליי עזי מימי חשמנים ופרצו חומות מגדליי וטימאו את כל השמנים. רק את השמנים? טימאו את כל המקדש. הרסו את הקורבן, את המזבח? לא. טימאו את השמנים. ומה הנשא לנו? ואחר כך באו בניך לדביר ביתך והדליקו נרות בחצרות קודשך. זה מה שעשו? הדליקו נרות? עשו עוד דברים טובים. תיארו את כל המקדש, בנו את המזבח. לא, לא. הנקודה פה היא השמן. הפגיעה בשמן, השמן מסמל את החוכמה. ותימו את השמנים, תימו את חוכמת החוכמה האלוקית. נתנו לנו להרגיש שהחוכמה היא שלנו. מה היה הניצחון? ראו כולם, רק חוכמה אלוקית ניצחה. מי ניצח? איך כותב לנו רש"י בזאת הברכה, וללוי אמר תומך ואורך לאיש חסידך, אשר ניסיתו במסעת רבי אומר מימה, וכולי וכולי, אומר רבי ומולה לרעיתים, את אחיו לא הכיר וכולי. אז בהמשך שמה, כותב שמה רש"י, שבמלחמה הגדולה מול היוונים, מי היו סך הכל 13 בלבד. עמדו מול כל יוון 13 בלבד, לא יאומן. הם היחידים שעמדו, חשמונאי ובניו, כך כותב לנו רש"י, ויהודה המכבי. במפורש שנאמר לשבט לוי, מפורש, ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמיו ומסניו מין יקומון. אומר רש"י, מחץ מותניים, ראה שעתידים חשמונאי ובניו להילחם עם היוונים, יתפלל עליהם לפי שהיו מועטים י"ב בני חשמונאי ואליעזר ואלעזר כנגד כמה רבבות. מה זה, איך 13 יכולים להילחם ולנצח את כולם? איך? רק עם חוכמה אלוקית. זה לא בשר ודם, זה היה הקרב. ולכן אפילו אני שבישראל שאין לו מה לאכול, אומרים לו תמכור את הבגד, תקנה נרות, תקנה שמן, שאלנו, מה פתאום? הרי נר שבת יותר חשוב מנר חנוכה, ולא מוכרים בגד כדי לקנות נר שבת, ולא מוכרים בגד כדי לקנות נר לבדיקת חמץ, למה דווקא לנר חנוכה? כי מה מסמן השמן של חנוכה? חוכמה ביהדות עשיר ואני, זה לא הכסף, זה הדעת. איך אומרת הגמרא בנדרים במעלת? דעת קנית, מה חסרת? דעת לא קנית, מה קנית? עשיר גדול בלי דעת יותר גרוע מעני עם דעת. אז גם אני שבישראל, עם העניות הפיזית שיש לו, יש לו אבל את העשירות בדעת. אז גם הוא שותף לניצחון הזה של שמן זית, מוכר כסותו וקונה שמן ומדליק. לכן הדגש הוא השמן, וזה חייב להיות ברור לנו לא רק בתוך הבית, גם כלפי חוץ. איפה מדליקים את הנר? על פתח הבית. יש לו חצר לפני הבית, על פתח החצר לרשות הרבים. ממתי אנחנו חוגגים ניסים החוצה? נס פסח האדיר שהפך אותנו לב בתוך הבית, פורים ונהפכו סעודה בתוך הבית, בתוך בית כנסת מקרא מגילה, מה פתאום ברחוב? פה כל הניצחון הגדול שלנו לדורות. אם הכהנים לא היו מדליקים שמן בנרות, אזי עבדה פלטת ישראל, לא היה נשארים. כי מה זה להדליק? זה לא הדבר הטכני, נכנסו הדליקו את השמן במנורה, אלא פה היה הניצחון של החוכמה האלוקית מול החוכמה הגדולה. חוכמה בגויים תאמין, עדיין שיש חוכמה, רק אנחנו מחברים את זה לחוכמה האלוקית. כי רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, זה המעלה שלנו. לכן כמה נפלא הקטע ה-14, כשהיה בית המקדש קיים, אולי לרגע אחד קודם, כשהיה בית המקדש קיים, באמת ראינו חוכמה אלוקית בבית הראשון, זה בכלל לא שאלה, איזה חוכמה אדירה ראינו. בבית השני כבר כולם אמרו זה לא זה, זה לא זה. עשרה הדברים שהיו בבית הראשון היו בבית השני, אבל עדיין ראינו חוכמה אלוקית. אבל אחרי שנחרב הבית השני, מה יש? אין כלום. ירושלים נהרסה, שערים הלכו בו עד היום, עד כדי כך שירמיהו הנביא ודניאל הנביא באו ואמרו, מה משה רבינו תיקן להגיד כל יום? הקל, הגדול, הגיבור והנורא. מה גדול? מה גיבור? מה נורא? איזה גיבור ונורא? הנה, גמרא בקטע 14. תבי רבי יהושע בלוי. למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה לישנה? אתה משה רבינו אמר הקל הגדול הגיבור והנורא. בא ירמיה ואמר, נוכרים מקרקרים בהיכלו, היה נורא אותם? לא אמר נורא? נוכרים משחקים כדורגל בהיכלו? איך אפשר להגיד נורא? בא דניאל ואמר, נוכים משתעבנים מבניו, איפה הגבורה? לא אמר גיבור. בואו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, אדר רבה, זוהי גבורת גבורתו, כובש יצרון אותם ערך הפעם לרשעים, אלמלא נוראותיו, שאלמלא, ואלו הם נוראותיו, שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? אדר רבה, זה שאנחנו קיימים היום, לאחר חורבן הבית, זה נס לא פחות מהניסים שהיו בזמן הבית. בזמן הבית. ואת זה צריך לזכור, כי זה החוכמה האלוקית. היה יהודי יקר ביותר, גר בווינה, בוויינה, שמעון ויזנטל, זיכרונו לברכה, היה צייד נאצים, הגמיש את כל חייו לצוד את הנאצים, והצליח. היה איש פשוט, ענב, הגיע לגיל 90, הוא ביקש שיעשו לו יום הולדת, אבל לא סתם, בבית מלון, שכחתי את שמו, הכי מפואר בווינה, בוויינה, פואר ביותר, ועם סעודה מיוחדת. אמרו לו, זה עולה הרבה מאוד, אבל אני פרנסת תורמים, אז למה אתה צריך את זה? בחיים לא עשית, כל הגועה תמיד השתמשת לתפוס עוד נאצי. הוא לא אומר להם. וכך הוא רוצה. ולהזמין את כולם. אף אחד לא צריך לשלם שום דבר. מי שירצה יתרום למאבק בנאצים. הגיעו מאות אנשים. אבל לפני זה שמכינים את המקומות, איפה כל אחד יושב, ואז זה הרי יום הולדת של שמעון ויזנטל, זיכרונו לברכה, אז איפה צריכים שהשולחן שלו יהיה, איפה השולחן? או יהיה באמצע, טייבל נאמבר 1, באמצע וכולם סביבו, או אם יש איזה מקום גבוה שכולם יושבים, אז הוא יישב באמצע על הבימה למעלה. אז ארגנו את השולחנות, הוא בא לשם יומיים קודם, הוא ביקש לשבת בקצה. היה פה איזה שנדליר יפה, היו עוד כמה, פה בקצה. אמרו לו, פה יושבים המלצרים. פה יושבים מי שמגיע מאוחר מאוד. מה פה? פה אני רוצה לשבת. הבינו שהם לא מבינים כלום, אבל יותר לא שאלו. וכך היה. התחילה מסיבת יום הולדת, כל אחד דיבר בשבחו, אבל כל אחד קיצר, כי רצו לדעת מה הוא רוצה להגיד. מה יש לו? זה לא פשוט דבר כזה לעשות. הוא נעמד ואומר, הרי שאלתם אותי ואתם ממשיכים לשאול, מה פתאום לי וכזאת מסיבת יום הולדת? ועוד יותר, אתם לא מבינים למה אני יושב פה בקצה, איפה שיושבים כל המלצרים בקצה שם. פה אתם רואים את השנדליר הזה למעלה. פה, בדיוק פה! ישב היטלר ואייכמן ואימלר וכל הראשי הנאצים ממחשימה וזכרם. פה הם תכננו את הפתרון הסופי, והוא מוציא תמונה גדולה בדיוק מתחת השנדליר הזה, בדיוק. הנה, אתם רואים אותם? פה הם ישבו, כאן בדיוק אנחנו כולנו יושבים. ואני מבקש ממכם, את כל היום הולדת הזה עשיתי רק כדי שתגידו לי בכל שני מילים, אותה מילה פעמיים. איזה שני מילים? הוא נעמד ואומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, וכולם ענו בכל רם, אמן. ואז הוא אמר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. איפה הוא ואיפה אנחנו? לולי מוראו של הקדוש ברוך הוא, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? איך? זה לא נס. זה החנוכה, שאנחנו מבינים שמה שיש לנו זה מתנה מהקדוש ברוך הוא, זה חוכמה אלוקית. וכשמבינים ומודים לו על זה, הוא נותן לנו עוד, וזה מה שמקיים אותנו, זה מה שמחזיק אותנו. לכן הכל סביב השמן. עד כמה נפלא הדבר. נלך צעד נוסף. באמת גם בגאולה, תדע איך נאמר בקטע ה-17, מי זה בא מאדום, חמוץ בגדים מבוצרה, זה הדור בלבושו, סועה ברוב כוחו. מדובר פה על הקדוש ברוך הוא שנפרע מאדום בגאולה עתידה במהרה. ואז הפסוק מסיים, אני מדבר בצדקה רב להושיע. מי זה בא? מי זה? מי זה בא משם? אומר הקדוש ברוך הוא, אני. ומה אני אומר? אני מדבר בצדקה רב להושיע. מה פירוש? אומרים חזל למעלה בקטע ה-18, מדבר בצדקה הזה שאמר הכתוב, בעת ההיא יעמוד מיכאל לעתיד לבוא, באים שרים ומקטרגים על ישראל ואומרים לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, וכי יש לפניך מסו פנים, דאבל סטנדרט, מסו פנים, עם אלו עובדי עבודה זרה, אלו עובדי עבודה זרה, אלו מגלי עריות, אלו מגלי עריות, אלו שופכי דמים, אלו שופכי דמים, מפני מה הללו יורדים לגיהנום ומות העולם, והללו עם ישראל אין יורדים? באותה שעה מיכאל הסנגורם של ישראל משתתק, שנאמר, בעת ההיא יעמוד מיכאל העומד על בני עמך, שהוא עומד ללמד סנגוריה לישראל, והוא שותק. כיוון שהוא משתתק, אומר הקדוש ברוך הוא, מיכאל, משתתקת? אין אתה מלמד סנגוריה על בניך? תגיד משהו על עם ישראל. אתה לא עושה את זה אני, חייך, שאני מלמד ומדבר עליהם בצדקה ומושיעם. שנאמר, אני מדבר בצדקה רב להושיע. איזה צדקה? רבי פנחס אמר, בצדקה שעשיתם עמי, שקיבלתם את התורה, שאלמלא כן, איכן הייתה מלכותי. קדוש ברוך הוא אומר, עשינו איתו צדקה, קיבלנו אותו להיות מלך עלינו. הוא מחזיר לנו בצדקה, בלבוש צדקה ובכובע ישועה. לכן, זה אחד המקורות שבחנוכה, כל לילה בלילות החנוכה, אחרי שמדליקים, אדם מניח כסף בצד לצדקה. יש לו בבית קופסה, בקופסה, אם לא בצד, כל לילה. וכל בני הבית נותנים שכל אחד ייתן צדקה. עניין גדול מאוד. העניין הזה אחר כך כבר התגלגל, וכבר נהפך להיות שנותנים חנוכה גל, נותנים דמי חנוכה. ראו שנותנים צדקה לעניים, באו ילדים אמרו, אנחנו גם רוצים. אז צריכו לתת לילדים, שכחו את העניים. אבל היסוד הוא לתת באמת לעניים. כי בצדקה, הקדוש ברוך הוא מגיע בלבוש צדקה, ובכובע ישועה. זה חנוכה. חנוכה שלנו, שאנחנו עומדים מול הנר, כמו שאמרנו, ונגיד את זה עוד פעם ועוד פעם, עיר מלאה באורות, בגלויות השונות, בזמנים האלה, כל העצים וכל הבתים, בכל מיני צבעים, בכל מיני צורות, ואיזה נר חנוכה, דולק לו ככה, בקושי רואים אותו, אבל שיש הפסקת חשמל, הנר חנוכה דולק. זה צריך לזכור. וזה החוכמה האלוקית. איך ייתכן כזה נר מול כל כך הרבה אורות? זה האור, זה האור האמיתי. זה הנר שדולק תמיד, הוא לא נכבה אף פעם. והוא עובר, ולכן לפי האריז"ל מברכים להדליק נר חנוכה, לא להדליק נר של חנוכה. למה נר חנוכה? כדי שיהיה את ראשי התיבות של המילה נחל. אדם שאין לו יכולת להדליק, הוא יוצא לרחוב, רואה נר בבית, עומד ברחוב, מברך, שעשה ניסים. בלילה הראשון מוסיף שהחיינו. כי כל בית, כל מקום שיש נר חנוכה, זה שעשה ניסים בימים ההם, בזמן הזה. זה חנוכה. זה אנחנו, עם ישראל. וכמה הדור שלנו רואה את זה בחוש. איך יצאנו? עוד מוצל מיש. עודים. כלום. ואיך? זה נהפך להיות לאש, לאור. אור של חיים, אור של בנייה, אור של יצירה, אור של דורות. זה חנוכה. לכן, נראה באמת את הדברים באמת באופן הזה, בצורה הזאת, כמה שמן באמת תופס מקום כל כך גדול בהדלקת הנרות, בניצחון, ברצון שלהם לפגוע, תימו כל השמנים. באו בניך לדביר ביתך, הדליקו נרות בחצרות קודשך. הכל מסתובב סביב הנר הקטן הזה, מהנרות הקטנים האלו, מה שמקפלים בתוכם, כפי שראינו בשיעורים שונים, בהיבטים שונים, ניתן את הדעת עליהם כל לילה, נתבונן בנר, בנר הדולק. נר, יש בו בעצם שלושה חלקים. זה הנר, הפתילה, הוויק והשמן. אומר הגר"א, נר, פתילה, שמן, זה ראשי תיבות נפש. נר השם, נשמת אדם. מסתכלים על הנר הדולק, והנר הדולק מחזיר לנו אור, לראות נכון הרבה דברים כל השנה כולה. התבונן בנרות לילה אחר לילה, מוסיף והולך, ייתן לנו את הכוח תמיד להוסיף עוד ועוד, בכבוד שמיים, בעשייה, כל אחד בתחומים שלו, מכוח זה נזוכה, עוד בזו השנה שיתקיים, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, וניקו נרות בחצרות קודשך, ונזכה לאור גאולה של אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. שבוע הבא השיעור יהיה בשעה 8, כי אני מפה נוסע ישר לשדה התעופה לתת שיעורים בארץ.